שבוע טוב ומבורך. תודה רבה לכל הציבור, האלפים שהתפללו לרפואתו של מרן ראש הישיבה, וברוך השם, מתחיל השיפור, נקווה שזה יהיה עוד ביותר ויותר, בעזרת השם, המוצאי שבת הבאה, נזכה ונשמע את הדרשה מפיו של מרן ראש הישיבה, שיברא לחיים טובים וארוכים. היום יום כ"א בטבת, יום שבת זה, מלאו לפטירתו של אבא זכר צדיק לברכה 51 שנה. הוא נרצח בתשל"א, כ"א טבת תשל"א. נספר כמה סיפורים קצרים עליו, לא נאריך בזה הרבה, אבל אם התורה כותבת לנו סיפורים חומש בראשית בשביל שנלמד איך עלינו לנהוג, איך עלינו לעשות, אז ודאי סיפורים של צדיקים זה נותן לנו קו. וכאן לא מדובר בצדיקים שלפני 300-400 שנה, מדובר בסך הכל לפני אבי מורה זכר צדיק לברכה נולד בכ"ו חשוון תר"ע ע"ב, לפני 110 שנים בדיוק. אז אנחנו מדברים על בני דורנו, סך הכל דור אחד לפניי. אם דור אחד היו יכולים להגיע להישגים, ודאי שזה מחייב אותנו שצריכים להשתדל ולהגיע להישגים. אבי מורי זכר צדיק לברכה נולד בג'רבה, עיר של חכמים ושל סופרים, אבל הייתה פרנסה קשה מאוד שמה. מה שהיה בגיל 2-3, ההורים שלו, סבא קדישא, רבי רפאל מזוז זכר צדיק לברכה, היה חסידה קדישא, מדקדק במצוות, עולה כי בחמורה. בבית תמיד ראינו אותו, כאשר שותה כוס מים, אני שותה כוס מים בשביל להיות בריא לעבודת השם יתברך. לפני הארוחה היה אומר את זה, לפני השינה היה אומר את זה, על יד אנשים אחרים לא היה אומר, שלא חס ושלום גאווה. אבל לנו, כשאנחנו נראה, המטרה של החיים, אדם אוכל ונהנה ושבע בשביל להיות בריא לעבודת השם יתברך. זה יסוד גדול מאוד. הרמב"ם אומר, בכל דרך איך דעהו. אז ההורים, הסבים, עברו לתונס עיר הבירה, עיר גדולה, יש בה יותר מסחר, יש בה יותר פרנסה, והיו גרים באריאנה, כפר על יד תוניס הבירה. וכל ערב, כאשר הסבא היה מגיע מהחנות שלו, היה מגיע עם הרבה כסף, מלא שטרות, הוא הרוויח הרבה, בעסק שלו היה מוכר בדים, ומרוויח הרבה. היה תופס את אבא, אומר לו, בוא נלמד. כל לילה ישב ולמד איתו כמה שעות. נקיים מצוות, ושננתם לבניך. ערב אחד, מגיע הביתה, ורואה את אשתו, הסבתא שלנו רחל עליה השלום, בוכה, נחרד. מה? אולי לא מרגישה טוב. נזמין לך רופא, מגן דוד אדום. אז אמר לו, מרגישה טוב. אז למה את בוכה? אני בוכה שהבן שלי לא לומד תורה. מה זה לא לומד? אני כל לילה, את רואה? אני משקיע את כל הזמן של הערב והיום עבודה, משקיע את כל הזמן בשבילו, לומד איתו שעתיים שלוש. לא, מזה לא יצמח להיות תלמיד חכם. הוא צריך מקום שאפשר ללמוד בו כל היום. איפה שהם גרו לו, היה שם מקום מתאים. כל הילדים הלכו לבית ספר אליאנס. אנחנו, אז מה עושים? אמר לו, כן, נחזור לג'בא. אמר לו, מה את זוכרת? היינו בג'בא. ולא הייתה פרנסה, לא הייתה פרוטה מצויה בכיס. עכשיו עוד פעם נחזור לשם. מה הייתה התשובה של הסבתא? האם הכסף שאנחנו אוספים פה עומדים לקחת אותו איתנו לעולם הבא? ולידיעתכם, סבתא לא הייתה יודעת לקרוא, ולא למדה בסמינר ולא בבית ספר, אבל הייתה יראת שמיים חזקה, תמיד הקדוש ברוך הוא מול העיניים. האם הכסף הזה שאנחנו צוברים עומדים לקחת אותו איתנו לעולם הבא? סבא חשב, חשב, צודקת. מי צודקת? אז באמת צריכים לעשות הכל. עם זאת, הייתה לו נחמה פורטה. היה רגוע קצת. מה, בזמנו, לפני 10 שנים היינו בישבה, לא הייתה לנו פרנסה, לא היה לנו כסף. לא היה לנו מה לקנות, מה למכור. אבל עכשיו, ברוך השם, צברתי הרבה כסף. אני נוסע לג'בא עם הרבה כסף. מכר את החנות, את הבית, את כל מה שהיה לו. ונסע לג'בא. וכבר באותו ערב טיפל שיש רב, רבי מכריחס שילי, זכר צדיק לברכה, יהיה גאון גדול, שהוא יישב וילמד אצלו. אבל הקדוש ברוך הוא מעמיד את הצדיקים בניסיון. בכל עסק שסבא שם שם את הכסף שלו, הפסיד. עוד עסק, עוד עסק, עוד עסק, עד שלא נשאב לו כלום. הגיע למצב שלא היה לו כסף לקנות לחם, לא לקנות בשר ולא לקנות דגים, לקנות לחם. ולפשוט יד, הם לא רגילים לפשוט יד. ישב הוא והסבתא לדון, מה עושים? אנחנו יכולים לומר, נעצנו ידי חובת שמיים, הנה נסענו, באנו, עזבנו את הכל. חדש ברוך הוא לא יתלונן עלינו. למה לא גידלתם את הבן שלכם שיהיה גדול בתורה? צד שני, אנחנו מפסידים את הבן שלא יהיה תלמיד חכם. מה עושים? בעיה גדולה. איש ואישה שזכו מצאו את הפתרון. מה אנחנו עושים? הסבא יחזור לתוניס. הוא יעבוד שמה, ומשמה ישלח כסף כדי לפרנס את אשתו ואת הבן, והבן יישאר עם האמא בשבא, לא הפנימיה באותו הזמן, כדי לשבת וללמוד תורה. מסירות נפש כזאת. היה צעיר הסבא, קיבל את זה, כן, כדי שהבן ילמד ויגדל בתורה, משתלם להישאר רחוק מאשתו הצעירה. והיה לו רק בן אחד, אבא היה בן יחיד. וככה עשו. בזמן שנפטרה הסבתא, אני עוד זוכר, אבא דיבר 2 מילים לבני הישיבה, ישיבת כיסא רחמים, כבר היית בתוניס. שנת תפשין כף דלת, נפטרה הסבתא. אמר לה בלשון הגמרא, שלי ושלכם שלה הוא. כל התורה שלי והתורה שלכם, כל זה בזכות האמא. בזכות האמא. בסירות נפש כזאת. שנה עוברת, שנה נכנסת, ולא כמו היום. אפשר לבוא קרוב. היה רואה את אשתו ואת הבן שלו פעם בשישה חודשים. בפסח ובראש השנה. לבד היה סבא גר, מבשל לבד. לא מסעדות ולא פינוקים. מבשל לבד, מחבס לבד, מנקה את הבית לבד, הכל לבד. מסירות נפש, מסירות נפש. עד שבגיל 18 התחתן, בתונס ביקשו רב צעיר, שיהיה ראש ישיבת חברת התלמוד, ואז אבא וההורים שלו, אבא היה נשוי, נסעו. אבא למד בחברת התלמוד במשך 13 שנה. הייתה תקופה קשה של השואה, במכתבים שאבא כתב לרבו, מורנו הרב ברחמים חייחויטה כהן זכר צדיק לברכה, כתב לו שמה היוקר מאמיר יותר מ500%. כל דבר כמה התייקר, כמה עלה. אבא היה מקבל משכורת 2,000 פרנק. כאשר זה לא הספיק, אבא למד מלאכת השענות. ביום היה מלמד, בלילה היה שען. מתקן בבית. השאבנו כלי אחד של השענות. נמצא במשרד של ראש הישיבה למזכרת שנזכור. אבא היה גם שען. עברה תקופה של שנה, שנתיים, לא היה יכול עוד לשאת. ביום מלמד, בלילה עובד שען, לא היה לו כוח. החליט לעזוב את התפקיד שלו בתור ראש ישיבת חברת התלמוד, והלך, ניסה לעבוד מתווך. אבא זכר צדיק לברכה, במשך 13 שנה שלימד בישיבת חברת התלמוד, היה מקבל את המשכורת שלו, נותן אותה לאבא שלו. אף פעם לא ספר כסף. כאשר רצה להיות מתווך, העסקה הראשונה שבאה אליו, אמר לו הרב, יש כאן 200,000 פרנק, בשלבות של 5,000. אבא לא ידע ב200,000 פרנק כמה צריך להיות שטרות של 5,000. אם אני עושה חשבון, הקליינט הזה יברח לי, יגיד, זה לא מבין כלום. ואז ספר אותם 1, 2, 3, 4 ככה כדרך הסוחרים שיודעים לספור מהר. אחרי שהלך אותו האיש שרצה שיעשה לו שירות, ואז היה לספור, ב-10 יש 2 שטרות, ב-20 אז יש 4 שטרות, ואז מצא שבאמת לא יפסיד. אבא מספר לנו, אומר, בחודש הראשון שהוא עבד כמתווך, הרוויח 40,000 פרנק. במקום 2,000 פרנק, הרוויח 40,000 פרנק. אומר, אבל הרגשתי, אהבת התורה התקררה. זה אחרי 9 שנים שלמד בג'רבה, יום ולילה לא ישבו אותו. אחרי 13 שנה שלמד בישיבת חברת התלמוד, אחרי יותר מ20 שנה של לימוד רצוף כל היום וכל הלילה, ומחודש אחד ראיתי את הכסף 40,000 פרנק והתקרחתי, הרגשתי שהתקרחתי. מישהו חלק איתו, מה לעשות? מה לעשות? זה מה שיש. אבל אבא לא אמר ככה. אבא אמר, מעכשיו אני אתחיל לעבוד רק משעה 10 בבוקר עד שעה 1 בצהריים. אם באה עסקה אחרי שעה 1 בצהריים, אדוני סגור. כוח. כוח. להשקיע בלימוד התורה. צריך פרנסה 3 שעות. תורתך קבע. ומלאכתך ארעי. ניסיונות כאלה הם לא פשוטים, הם לא קלים, אבל אבא עמד בהם. סיפור אחד, בדידי אבא עובדה. בזמן בורגיבה רצו לעשות כמו שעושים הרוסים, קומוניסט, לכל מה שיש לאדם, הכל שייך למדינה. ואדם עובד במשכורת. וכל בעלי השדות, כל התבואה הולכת למדינה. ואז הייתה בעיה, מה עם מצה שמורה? צריך להיות שמועה משעת קצירה, העיקר הוא לא יכול לתת לך. היות שאבא זכר צדיק לברכה היה מקורב למלכות, ביקש רישיון לקנות 500 קילו חצי טון בשביל המצה שמועה. נתנו לו. נסע. לשדה ונסעתי איתו. הייתי בגיל 12, 13. אחרי שקצרנו את החיטה, עמסנו על האוטו. אבא שואל את בעל השדה, קראו לו מר עטל. אמר לו, תגיד לי, יש לכם כאן מניין כל יום? לא, לא, הלוואי בשבת. אמר לו חבל, אמר לו למה חבל? אמר לו אם היה לכם מניין, הייתי נותן לך את הבן שלי שתלמד אותו חקלאות. אבל אין לך מניין, מה? אז הבן שלי יתפלל ביחיד כל יום? לא, לא, לא. המילים מאוד כאבו לי, אבל מפני כבודו של אבא שתקתי. לא אמרתי מילה. עלינו לאוטו. אמרתי לו, אבא, מייעד אותי סך הכל חקלאי? זה מה שאתה חושב בשביל שאני אהיה? ויחל נוח איש האדמה, רבותינו אומרים, נעשה חולין? זה מה שאתה חושב בשבילי להיות חקלאי? מה הייתה התשובה של אבא? מי ש... הכניס אותה בראש, הכניס אביר עד שמיים. אבא ענה לי ככה. אמר לי, באנו לעולם לא בשביל לאסוף כסף. באנו לעולם בשביל לעסוק בתורה, מצוות וגמילות חסדים. ולכן, תמיד בראש שלי לחפש עבודה, שהיא לא גוזלת לנו הרבה זמן. וחשבתי טוב, אם תלמד חקלאות, מחר ניסע ונגיע לארץ ישראל, נגור באחד המושבים, ייתנו לנו גם כן אדמה כמו שנותנים לכל העולים, ויש לך שם חודש אחד עבודה בחורף, לחרוש ולזרוע, חיטה, סחורה, יש לך חודש אחד לקצור, זהו. יש לך 10 חודשים, יש לך פרנסה, ואתה יכול לשבת ולעסוק בתורה. אומר, זו המטרה. ולכן בשביל זה רציתי בשבילך שתלמד חקלאות. חקלאות זה עבודה של חודשיים בשנה. שאלתי את אבא, אמרתי לו, אם כן לדבריך, כל החקלאים, כל השנה, 10 חודשים הם בטלנים? אבל לא כולם תמידי חכמים, כמו שאתה חושב. מה הייתה התשובה של אבא? אמר לי, החקלאים, המטרה שלהם להשיג יותר כסף. ולכן, היום זורעים עגבניות, היום מלפפון, היום חצילים, היום עוברים מנושא לנושא, מדבר לדבר. אנחנו לא זה. אנחנו המטרה שלנו בשביל לחיות כדי שנוכל ללמוד תורה ולקיים מצוות. ולכן בשבילנו מספיק נטעת, שתלת, תבואה, חיטה, סעורה, שתספיק לך לאכול במשך השנה, זה הכל. אמרתי, מה זה? הנסיעה הזאת שנסעתי בשביל צירת חיטים של מצב שמורה, נמדה לי קו. לא בנו לעולם בשביל לאסוף כסף. בנו לעולם בשביל ללמוד תורה ולעשות מצוות. זהו! כסף זה אמצעי. לא היה בחוץ לארץ כוללים, ואבותינו גם כן לא כל כך היו מתלהבים מהעבודה של האישה. זה תלוי. עד האישה עובדת תלוי באיזה מקום. מקום שאישה מצניעות, מקום מי שיצלצל השבוע שעבר. הרב, תן לי עצה, אני עיבוד פה, אני עיבוד פה. אמרתי לה, איפה שנותנים לך מסגורת יותר גדולה, תקחי. אבל דבר אחד, שאת צריכה לשים לב. את צריכה לשים לב, לא לעבוד במקום שיש בו סור ייחוד, זה סור דאורייתא. אסור לך לעבוד מקום שיש בו סור ייחוד, גם אם ייתנו לך כל הון שבעולם. אין דבר שיזיז את ההלכה. איך רבותינו, איך הורינו היו בנו, המטרה היא ללמוד תורה. אבל צריכים לעבוד בשביל להתפרנס, לא יותר, זו המטרה. עוד נקודה קטנטנה, אבל היא גדולה. אבי מורי זכר צדיק לברכה, מזמן שנרצח עד שזכינו והצלחנו להביא את הגופה שלו כאן לארץ ישראל לקבורה בהר הזיתים, עברו 43 יום. 43 יום. היום עושים טיפול, עושים זריקות שהגוף לא יסריח, אבל לא עשינו שום דבר. לא עשינו שום דבר. אחרי 43 יום, כאשר פתחו את הארון, החברה קדישה אמרו לאנשים, תתרחקו, זה נזר גדול. נשאמרו, לא, אנחנו רוצים לראות את הרב. לא היה ריח ולא כלום. הקדוש ברוך הוא גילה שלא חס ושלום, הצדיק נפטר בעוון שלו. זה היה לכפרה על הדור, ולצודות שאנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא יודע. אני מרגיש בישיבה כאן בארץ ישראל מהיום הראשון עד היום, הקדוש ברוך הוא תופס לנו יד. האלוהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה. ואני יודע, זה לא בזכותנו, זה בזכותו של אבא. זכותו של אבא גדול מאוד, הדרגה שלו גדולה מאוד. יהיה אסון שזכותו תעמוד לנו ולכם כל ישראל. נאמר כמה מילים. השבוע פרשת שמות, התחלנו בשובבים. אלו השבועות האלה, ראשי תיבות שובבים, שמות, ואירה, בו, בשלח, יתרו, משפטים. בשנה מעוברת יש לנו עוד שתי שבתות, שובבים תת. הרבה נושאים, כל דבר יש לו את הזמן המתאים. מי שרוצה לזכות ליראת שמיים, הזמן המתאים לבקש יראת שמיים, זה הימים לא רעים. בשביל זה רבותינו תקנו לנו בתפילה, ובכן תן פחדך השם אלוקנו על כל מעשיך, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הבירועים. יראת שמיים. בימים נוראים חדש ברוך הוא מוכן ויושב על כיסא מלכותו. מי שרוצה לזכות ליראת שמיים, מה זה יראת שמיים? שאתה יודע הדבר הזה חדש ברוך הוא לא רוצה, לא תעשה אותו. אף אחד לא רואה אותך, אתה נמצא בתוך ארבע קירות, אבל אני יודע שחדש ברוך הוא רואה אותי. ודע כי על כל אלה ואחר אלוהים במשפט על כל נעלם. אתה יכול לצאת ידי חובת האנשים, אבל זה לא, אתה צריך לצאת ידי חובת הבורא, יראת שמיים. ימים האלה של השובבים הם מסוגלים לבקשת מחילה וסליחה על העוונות של עריות. הקדוש ברוך הוא במשך השנה תשובה, עד שנראה את התשובה שלך 100%. עשית 90% זה לא. אבל בשבועות של השובבים הקדוש ברוך הוא בא לקראתנו כאבא שבא לקראת הבנים שלו. כמו שאמרנו ראשי תיבות שובבים, הוא בא לרמוז, שובו בנים שובבים ארפה משובותיכם. התורה בפרשת ראה אומרת על הדם לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים, לא תאכלנו, למען ייטב לך ולבניך אחריך, כי תעשה הישר בעיני השם. רש"י מביא, וזה המקום בגמרא, במסכת מכות, אמר רבי שמעון בן רבי, בוא ראה כמה גדול השכר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. דם, זה מגעיל, מי אוכל דם? והתורה מבטיחה, מי שלא אוכל דם, למען ייטב לך ולבניך אחריך, אתה וגם הבנים שלך. המצווה הזאת כל כך היא גדולה, שאתה מקבל שכר בשבילך וגם בשביל הילדים שלך. ממשיך רבי שמעון ואומר, גזל ועריות שנפשו של האדם מתאווה להם ומחמדתן, יצר הרע מבלבל את הבן אדם. גזל, מה זה גזל? לא מי שמכניס את היד לכיס של חברו ולוקח לו את הארנק. אתה חברים כאן בישיבה, אני רואה בארון של החבר שלי יש לו שם בפלה, אני מכיר את החבר שלי, הוא בחור טוב, אם אני אקח את הבפלה הזה ואני אוכל אותו, הוא לא יכעס עליי, הוא לא יחשיב לי את זה גזל. אבל זה גזל. ביקשת ממנו, נתן לך רשות לבריאות, אבל לא ביקשת ממנו. איך אתה יכול להרשות לקחת את הבפלה הזה של החבר, גזל ועריות נפשו של אדם מתאווה להם ומחמדתן. מי שפורש מזה על אחת כמה וכמה. אדם צריך להצטייד, אדם יוצא בדרך, יש מראות נגעים, אתה צריך שיהיה לך כוח נגד יצר הרע. יצר הרע הוא מלאך, אתה בן אדם, צריך שיהיה לך כוח איך להתגבר ולשמור על העיניים שלך שלא תלכלך אותם. זה אחד מהמאמרים היפים המחזקים. אתה כאשר בא לך יצר הרע, תזכור, כן, אני עכשיו שמור על העיניים שלי, אני זוכה המצווה הזאת לי, לבנים, לנכדים, לנינים. מה לא עושה אבא טוב בשביל להיטיב לילדים שלו? זאת הזדמנות, זאת הזדמנות. אדם ישנן לו דברי הגמרא, הקטע הזה, הולך בדרך, כן, אני יכול להתגבר, אני מרוויח הרבה. שאלתי את הבחורים בשיעור בסעודה השלישית, אמרתי להם, מה זה, מה כוונת המשנה? הפסד מצווה כנגד שכרה. מצווה יש בה הפסד? מה כוונת התנא בפרקי אבות? הביא מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. הוא מכשילה ומפרק לה. אמרת להם, הפסד קשה. אמרתי להם, לדוגמה, היום עשינו אותה לדיבור. מי שהוא הרגיש שזה קל, שיצביע. בתוך 150 בחורים אף אחד לא הצביע. באמת קשה, קשה. לא רק שאתה לא מדבר, לא מדבר זה... בזמן שאתה לומד, אסור לך להפסיק ולדבר. אבל מה? פה שלושה פעמים תהילים, אתה לא יכול לנשום. טרח, טרח, פרק אחרי פרק ועוד פרק ועוד פרק ועוד פרק. אדם מרגיש את עצמו בתפילת מנחה עייף, עייף ויגיע, הפסד, התעייפתי, אבל הפסיד מצווה כנגד שכרה. נו, רבי ישחק אישי נשיאיד את התענית דיבור, רבי ישחק אלפייה, זכר צדיק לברכה, הוא מבטיח לנו יום של תענית דיבור, כאילו אדם התענה 65,000 תעניות. אם אדם יחיה 100 שנה וכל יום יתענה, כולל שבתות וימים טובים, אז הוא לא הגיע ל-65,000 תעניות. החשבון פשוט מאוד. השנה יש בה 350, 380 יום. פה 65,000 תעניות. כאשר אדם הוא יקשה לו, כן, כן, משתלם. נו, עוד כמה שעות, היום נגמר, והקדוש ברוך הוא מחשיב לי 65,000 תעניות. כמה, כמה, שכר גדול מאוד. מאדם יתבונן קצת בשכר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, במה שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו מגינם. או, מה רב טובך אשר ספנת לרעך? מישהו סיפר לי לפני 10 שנים, אמר לי רבי אלעזר אבו חציבה זכר צדיק לברכה, כאשר נפטרה הרבנית אשתו של מרן עובדיה זכר צדיק לברכה, הלך לנחם אותו ושאל אותו שאלה קשה. אמר לו הרב, זכית שכל הילדים שלך תלמידי חכמים, אני מבקש תגלה לי את הסוד, במה זכית? אם בגלל שאתה לומד הרבה תורה, ברוך השם, לא אלמן ישראל, יש הרבה לומדים הרבה תורה. בגלל מה? מה המצווה שעשית שזכית שכל הבנים שלך תלמידי חכמים? מה הוא ענה לו? מה לו? אני לא יודע. השם נתן לי. השם נתן לי. בן עזב בחצבה לא רצה לזוז. אמר לו, הרב, אני לא אזוז מפה. עד שתגלה לי את הסוד שלך. במה זכית? אין מתנות חינם. תגיד לי, במה זכית? לחץ עליו, אמר לו, תשמע, אתה יודע, אני הייתי דיין בבית דין, ובאים זוגות, רוב הזוגות, אנשים שלא שומעים תורה ומצוות, באים בחוסר צניעות, ואני צריך לשאול הרבה שאלות, ובמשך כל הזמן שאני שואל את השאלות, העיניים שלי היו ברצפה. לא הרמתי את העיניים שלי להסתכל בהם. אמר לו, אני חושב בזכות הדבר הזה אני זכיתי. מה רבתו בך שספנת לרעך? נקרא כמה מילים בשולחן ערוך, שנדע מה אנחנו צריכים להיזהר ולהישמר. שולחן ערוך אבן העזר, סימן כף א', שולחן ערוך כאן זה הלכה, זה לא חסידות, זה לא שפות, זה לא ספר מוסר, זה הלכה. אותו שולחן ערוך שאומר, אם אתערבב לך תהיה חלב עם בשר, תערבב לך חלב עם בשר, זה טרף, עשו בהנאה. אותו שולחן ערוך שכותב את הסעיפים הבאים. צריך אדם להתרחק מאנשים מאוד מאוד. אני זוכר פסוק בתורה, דבר שקר תרחק. אבל תרחק ומאוד ומאוד, זה לא נמצא הסגנון הזה באף הלכה. באף הלכה צריך אדם להתרחק מאנשים מאוד מאוד, ואסור לקרוץ בידיו וברגליו ולרמוז בעיניו לאחת מהעריות, ואסור לשחוק עמה, לאכל ראש כנגדה ולהביט ביופייה, ואפילו להריח בפסמים שעליה אסור. אתה לא מסתכל עליה, היא עוברת על ידך והיא מבוסמת ואתה מריח, זה אסור. מרן שולחן ערוך, יש הרבה מתבשמות כאשר עומדות לצאת, להפך, ירצו להתבשם, יתבשמו בבית לבעליהן, לא בחוץ, לא לאנשים שמבחוץ. ואפילו להריח בפסמים שעליה אסור, ואפילו להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה. אין, לא היה לו מכונת כביסה ולא כלום. איפה הם מחפשים? היו הולכים לנהר מחפשות. כדי שלא תתרטב השמלה, מרימים את השמלה קצת. אסור להסתכל. רגל באישה ערווה, ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אישה שהוא מכירה, אפילו אינם עליה, שמי יבוא להרהר בה. אתה רואה כביסה תלויה, יש שם סמלה תלויה, כן, אתה מכיר הסמלה הזאת של גברת פלונית, אסור להסתכל באותה סמלה, שמי יבוא לידי מחשבה. פגע אישה בשוק, בדרך הולכים כולם, אסור להלך אחריה, אלא רץ ומסלקה לזדדין ולאחוריו. תרוץ, אל תלך אחריה, הרי אין לי מה לעשות. לא, יש מה לעשות. תרוץ, תקדים אותה, תזוז ימינה, תזוז שמאלה. כל כך ההלכה מחייבת אותנו במרחק של אנשים. הוא היה מסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה, הוא נתכוון להנות ממנה כאילו חס ושלום. השחרוך ממשיך, המחבק והמנשק אחת מהעריות שאין לבמוש של האדם נוקפו עליהן, כגון אחותו הגדולה ואחות אביו. יש חושבים, אז מה? היא דודה שלי. מה כותב על זה שחל ערוך? אף על פי שאין לו שום הנאה כלל, הרי זה מגונה ביותר, ודבר איסור הוא, ומעשה טיפשים, שאין קרבין לערבה כלל, בין גדולה, בין קטנה, חוט מהאב לביתו, ומהאם לבנה. אבל לא יודעים את זה. השם יחזר אותנו בתשובה, תראה בחתונות, זה מנשק את זה, זה מנשק את זה, אתה צריך להיזהר, אתה עובר כאן על איסור. לפני הרבה שנים פללתי ביום שבת בפרדס גץ. הלך אחריי חבר עלינו לשבח, בחור צעיר, אומר לי, הרב, אני מתחתן עוד חודש, אני מבקש ברכה. אתה לא ברכה, אני אתן שיהיה בית כאשר נאמן בישראל בניין עדי עד, אבל תגיד לי, אתה עומד לשים מחיצה או לא? אמר לי, אני אשים מחיצה? מי יבוא אליי? אמרתי לו, אתה בזמן שתיכנס לאולם, אתה באותו זמן, באותו רגע מקבל סליחה, מחילה, כפרה, כולם מתחתן, כולם נושא אישה, מוחלים לכל עוונותיו. אבל בשעה 11 בלילה, כאשר אתה יוצא מהאולם, אתה הלחוף כאגמון ראשו, אתה מקופף פי שתיים, ויש לך עוונות של כולם, ונשא שעיר עליו את כל עוונותם. תלו, אני מחובתי להגיד לך, מה אתה תעשה, אתה תחליט. שלום, שבת שלום, הוא הלך ואני הלכתי. פגש אותי אחרי כמה חודשים, ואני ברוך השם, התחתנתי. זה לא מזל טוב. מה לבן, אני רוצה להגיד לך את המילים שאמרת לי, שחזרתי אותם. אמרתי, מה, אני משלם כסף, העולם עושה לי, עולה לי כמה עשרות אלפי שקלים, ואני חייב להיכנס לגיהנם בשביל כולם? לא! מי שרוצה לבוא, ברוך הבא. מי שלא רוצה לבוא, שלא יבוא. אבל אני לא מוכן להיכנס לגינם בשביל כולם. רבותיי, זה הזמן. הימי השובבים, כל אחד ואחד מאיתנו יחפש, פשפש ממעשיו, לתקן את העבר, לקבל על העתיד, שבעזרת השם יתברך. והיה מחנך קדוש. קדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שמחנה ישראל יהיה מחנה קדוש, ולא יראה בך עבד דבר ושם מאחריך. תורה מגלה לנו שאם חס ושלום יש עבד דבר, קדוש ברוך הוא בורח. לא, תביא לי את הקדוש ברוך הוא, וכל מי שהוא לא רוצה בגלל שאני עשיתי מחיצה, שבקשה, שימצא מקום אחר. לא, תן לי את הקדוש ברוך הוא, תן לי את הבוס, תן לי את הבעל הבית, תן לי את השולט בעולם, מלך העולם. בעזרת השם יתברך. אני יודע, הרבה אנשים לא יודעים. אני כמו הסיפור הזה שסיפרתי לכם, הוא לא ידע, כאשר הוא שמע, אז הוא קיבל עליו, התבונן קצת, בהתחלה היה לו ככה מהלומה, לא חשב, חשב קצת, ואז הוא עשה, ברוך השם, חתונה בכשרות, יש לו את הקדוש ברוך הוא. מה אמר בועז? מה ברך בועז את כולם? ויאמר לקוסרים, השם עמכם, הקדוש ברוך הוא איתכם, השם לי, לא אירא, מה יעשה לאדם? בעזרת השם נשתדל כולנו להתגבר, להתחזק, ונזכה להרבה תשעות. עשי מי שברך, כמו שמרן ראש הישיבה עושה כל מוצאת, מי שברך רבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד, שלמה, הוא יברך את כל הקהל השומעים ברדיו, בעלונים, וכל הנמצאים פה, מלכה דעלמא, נברך את חון, וזכי את חון, שמע בחלצלות חון, מלא שם יתברך, כל משאלות לבכם, לטובה ולברכה, בריאות, נחת, פרנסה טובה, חיים טובים וארוכים, אמן ואמן.